שלום לכולם, אנחנו מתחילים מימוש עצמי כמפתח למימוש השליחות. התחלנו לדבר בפעם שעברה על סודות המוח האנושי. קצת להבין את הגודל של אולי הכלי הכי חשוב שהשם העניק לנו כדי לצלוח את משימת חיינו למלא את שליחותנו. וברגע שיש לך נשק אטומי ביד, במקרה של המוח זה הרבה יותר מנשק אטומי, הרי שהזוי יהיה הדבר אם לא נלמד את עצמנו איך להשתמש בכלי המרכזי שיכול לעזור לנו לממש כל מטרה שאי פעם תהיה לנו, לנצח כל התמודדות שאי פעם תהיה לנו. ברור שאנחנו לא רק רובוטים משוכללים ורק חשיבה, יש לנו לב ורגש, ברור, אנחנו עוד נדבר על רגשות ועל הקשר בינם לבין המוח, עוד נדבר, כי צריך להשלים את התמונה, ועכשיו אנחנו במוח. אז אמרנו, אם יש מקום ששווה לשעות בו, ללמוד אותו, לתרגל אותו, לחקור אותו, זה את הכלי הזה, שאיתו אנחנו עושים כמעט כל דבר, וכן הלאה. אז אנחנו התחלנו לדבר באמת על חוקי המודע, על חוקי התת מודע. דיברנו קודם כל, באמת ההבחנה הבסיסית, החשובה, בכלל להבין, הכי הכי בסיסי, יש מודע, יש תת מודע, הנה אנחנו נזכרים, 5% מהמוח זה המודע, זה החלק ההגיוני, הביקורתי, המנתח, זיכרון לטווח קצר, כדי שאני אשרוד את ההווה, אצלח את ההווה, יש איזה מינימום מספרים שאני אמור לזכור, אומרים 4, 5, 6, 7, אם אין ביניהם קשר הגיוני, נכון? לא מדבר סיגינס, שזה משהו משוגע. אדם רגיל, כן? איזשהו מינימום שהולכים לחכות ב-SMS כדי להיכנס לאיזה אתר, למה הולכים כמעט תמיד על 4, 5 מספרים? כי זו היכולת האנושית. מעבר לזה, זה כבר... אתה צריך שמה... אז זה 5%, זה חלק קטן מאוד מהמתנה הזאת שנקראת מוח. 95% אמרנו זה התת מודע, זה עולם הרגשות. דיברנו על זה שהוא לא מבחין בין דמיון למציאות, כמו למשל בשעה שצופים בסרט, כלומר זה עולם לא ביקורתי, לא רציונלי, זה תכף נראה לגבי החוקים האלה. נדבר גם על זה, לא מזהה שלילה. זיכרון לטווח ארוך, אמרנו, כל הפעולות, כל הידע, כל ההרגלים, כל מה שאי פעם קרה לנו, כל הזיכרונות, כל מה שאי פעם אמרו לנו, כל מה שאי פעם מישהו אמר או עשה לידינו, כל חוויה, כל צעקה, כל בכי, כל צחוק, כל הערה של אמא, כל מחמאה של אבא או הפוך, כל דבר שאי פעם קרה לנו, נשמר בתת מודע. שום דבר לא הולך לאיבוד. אמרנו, להגיע לתת מודע, תת מודע, כמו שהוא נשמע, הוא בתת מודע, אז לכאורה אין גישה אליו. אז נכון, אמרנו לפי פרויד, באמת אפשר להגיע אליו רק על ידי היפנוזה או חלום, ששם אירועי ההווה מפגישים אותי עם חלקים מהתת מודע שלי, וזה מציף לי בחלום או דברים לא נעימים או דברים נעימים. זה תוצאה של פגישת ההווה עם התת מודע שלי. ואז דרך החלום אני יכול לזהות איזה אירועים טראומטיים יושבים בליבו של האדם, איזה פחדים, איזה מנגנוני הגנה הוא פיתח, שתוקעים אותו בהווה, האם הוא שתלטן, האם הוא מרצה, האם הוא כך, האם הוא אחר, האם תמיד הוא מרגיש שמאשימים אותו, לא יודע, הוא יכול להתחיל לחפש חוויות עבר, ללמוד את עצמו. אז זה דיברנו, לא נחזור על הכל, ואז אמרנו, יש חוקים לתת מודע. יש חוקים לתת מודע. נכון? אמרנו, יש חוקים לתת מודע. אז דיברנו על חוק הציות. חוק הציות, אמרנו, צייתן זה כמו נמלה שיושבת על פיל. התת מודע והמודע, המודע, כביכול הפיל הוא התת מודע, נמלה יושבת עליו, ולמרות שהמודע הוא רק 5%, הוא בחינת נמלה, יש בכוח הבחירה האנושית לומר ולבקש מהתת מודע לבצע כל מיני פעולות והוראות, והוא יציית. למה? כי אמרנו, התת מודע הוא ילדותי, הוא רגשי, הוא לא ביקורתי, הוא לא מנתח, אוקיי? זה עולם הרגשות, עולם הזיכרונות, זה סרט הכל בראש, ראיתם כבר? אני מתכוון בשבוע שחלף, מאז שדיברנו על זה. לא, זה צריך לראות, זה מצויר, אין בו נזק כלל. מאוד מאוד חשוב לראות את הסרט הכל בראש בקוף, כי הוא מאוד ממחיש את הדבר הזה. איך התת מודע בלי ידיעת הילדה מפעיל אותה בכל מיני דברים. ואיך הרבה דברים שהיא עושה, אוטומטית הולך ומאופסן במאגרי התת מודע, ומפעיל אותה לכשהיא גדלה. זה סרט חזק מאוד להבין את הסיפור הזה. זה ממש ממחיש את זה. מודע, תת מודע, ממש. אז אמרנו חוק הציות, התת מודע עושה כל מה שאומרים לו. שייטן. הוא תמיד ינסה להוכיח את נכונות המחשבות שקיימות בו, מה שנכניס לתוכו הוא ישף להוכיח, הוא גם חייב לענות על שאלות, לפי סוג השאלה, תהיה התשובה. נכון? אז דיברנו על זה בפעם שעברה באריכות, גם על שאלת שאלות. אם אני אחשוב הרבה שאני לא מסוגל לעבור את הטסט הקרוב, או את המבחן מסכם שיש לי בסמסטר של... אז התת מודע לא יגיד לי, רגע, לא, אולי אתה תצליח, אולי דווקא אתה הולך לעוף ולהביא פה את המאה. אם אני אחשוב כל הזמן שזה עומד לא ללכת ויש סיכוי טוב שאני אפול וכולי, אז התת מודע יגיד לך, נכון, יש באמת סיכוי כזה. ומה שנקרא נבואה שמגשימה את עצמה. אם אתה תשאל את עצמך, למה נכשלתי בטסט הרביעי? אני אומר, כי אין לך כישרון טכני. אתה לא טוב בפעולות שקשורות לטכני, אתה אף פעם לא היית כזה. הוא לא יבוא ויחזק אותך. כי לפי השאלה שאתה שואל, ככה התשובה שאתה תקבל. אם אתה תשאל אותו, מה אני צריך לעשות בפעם הבאה כדי לעבור את הטסט? הוא ייתן לך תשובות נפלאות לגבי מה שצריך ללמוד מהטסט האחרון. מה אני צריך לעשות פעם הבאה? זו שאלה טובה. איך עוד פעם נכשלתי? שאלה לא טובה. כי שוב, הוא... מה שנכניס לתוכו הוא ישאף להוכיח. זה
אותו עניין שלה, תחשוב טוב, יהיה טוב.
בוודאי, זה קשור גם לזה, אבל זה קשור לשיעור הבא. זה קשור לאפקט פלצבו, אפקט פיגמליון, אפקט נוסבו. זה פעם הבא, בעל שם טוב, רבי נחמן וכו', זה פעם הבא. עכשיו זה משהו יותר לפני. לפני. צריך להבין את העסק איך הוא עובד, אחר כך נראה כוח המחשבה. ולכן אמרנו בחוק הציות, שאדם שואל את עצמו המון שאלות כל יום, המון המון מחשבות שבאות כהוראה לעצמנו, קדמה לה שאלה שרצה בהבזק, והתלבטתה. אם לבוא לשיעור או לא, מה לאכול, אם לאכול עכשיו או אחר כך, אם כל מיני דברים שאתה... מאות שאלות ביום, לפעמים רצות, לפעמים עשרות, לפעמים אחדות, אבל הן תמיד נמצאות, ודיברנו על זה. יש שאלות מחלישות, יש שאלות מעצימות. נתנו לעצמנו משחקי בית, נכון? אמרנו, אנחנו רוצים להתחיל לשים לב. כל שאלה שעוברת לנו שהיא מחלישה, אנחנו לא נקבל אותה. אנחנו נהפוך אותה לשאלה מעצימה. כי שאלה מחלישה זה בעצם שאלה שיש בתוכה אמירה. אני כישלון, אני דפוק, אני לא יוצלח, אולי זה לא הזמן, אולי באמת זה לא שייך אליי, אולי באמת אני לא טוב בזה. השאלה המחלישה היא תומנת בחובה גם אמירה, או אפשרות לאמירה. איך זה שלא הצלחתי? אולי זה לא הגיל, אולי זה עדיין לא הזמן, אולי אני לא טוב בזה. האולי הזה הוא כבר בא עם קצת אמירה, והתת מודע עלול בטעות להוכיח את מה שהרגע שאלת. השאלה לא טובה. אנחנו שואלים רק שאלות מעצימות את עצמנו, ורוצים לשים לב לזה כדי לבחור להכניס למחשבה, לתוך התת מודע, צורת חשיבה שאנחנו מעוניינים שהוא יחזק אותה על ידי ציות. וזה יחזק את כל המוטיב של הביטחון העצמי, הדימוי העצמי וכל מה שדיברנו. אז מה אתם אומרים? מה עלה לכם בשבוע הזה ביחס לשאלות? ששמתם לב אולי שעברו, מחלישות, מעצימות. שתיים, מה עלה לכם מהכתיבה? פקל סוף יום, מה שדיברנו. למה שמתם לב בשבוע שחלף? בהקשר של השאלות, או בהקשר הרחב יותר של הכתיבה, של פקל סוף יום. נשמח לשמוע קצת שיתוף. רק יותר בקול שישמעו אותך.
רציתי להספיק ללמוד הרבה דברים.
כן.
זה לא מספיק. אז כזה, תמיד זה, איך אני אספיק את זה? זה כאילו הקטע השלילי. ואז אמרתי, איך אני אספיק אבל בחיובי, מה אני אעשה כדי באמת להספיק?
או, יפה מאוד.
וזה גם מתקשר להודות, כי פניתי לליאל הרוסי היקר, שהוא רלש במקצוע. אז הוא עזר לי לעשות לוז יפה, מפורט, מושקע, וברוך השם מצליח לעמוד על הזדמנות.
מדהים, מדהים, דוגמה נפלאה. אתה אומר, איך אני אספיק את כל המשימות שיש לי, כל החלומות שיש לי, כל הספרים שאני רוצה ללמוד, איך אני... אז אתה תמוד להגיד, באמת זה בלתי אפשרי. אתה צודק, זה באמת בלתי אפשרי. בוא נה, אתה חולם, אתה עזור, אתה כאילו לא מחובר למציאות. תנמיך ציפיות, תנמיך חלומות, תתחיל להפס את עצמך. כאילו, בגלל שהשאלה תומנת בחובה את המסר הזה, אז זה יגיד לך, נכון, זה באמת לא אפשרי. אבל אם או, ישר הוא הפך את השאלה, נפלא. מה אני צריך לעשות כדי להצליח? אוקיי, פתאום אתה תמודע בעזרתו של ליאל, וגם יכולת לבד חלק מהדברים להגיע, אני בטוח שהגעת גם לבד, אפשר חלק לבד, תמיד אפשר לעזר, לדגום, רלשים מוצלחים. ואז אתה אומר, רגע, מה אני צריך לעשות בשביל? אתה אומר, יפה, יש פה כמה עצות טובות. שאלה טובה, מולידה תשובה טובה. שאלה גרועה, מולידה תשובה גרועה. ככה זה תמיד. סיפרתי לכם לא שבליל הסדר, ביום שאחרי ליל הסדר, ביום פסח, אז דיברנו כל אחד על איך ייראה היום האידיאלי בחייו. סיפרנו? שאלתי את בני המשפחה, אני מזכיר מי שלא היה, שאלתי את בני המשפחה, איך ייראה היום האידיאלי בחייך? צייר לי את היום המושלם. היום המושלם. אין שום מגבלה, לא כסף, לא, אין שום מגבלה. הכל אתה יכול. תאר לי איך אתה רוצה לחיות. תאר לי יום, מהבוקר עד הלילה. ככה שאלתי אותם. תכף תראו, זה קשור לאחד מחוקי התתמודה, מה שבעצם אמרתי להם, מה שעשיתי להם. שנייה, עכשיו פתאום בא לי רעיון, שאני לא אשכח. רגע. בקיצור. אז, ואז אמרו לי, מה איתך? אז אמרתי, אם הכל היה אפשרי, מה הייתי עושה? מהבוקר עד הלילה. אמרתי להם. ואז, אבל אני בליבי בעצם אמרתי שאין סיכוי. אני לא יכול לעשות את זה. זה לא, אני לא יכול. ואז גיסתי שאלה אותי, מה מונע ממך לעשות את זה היום? בעצם היא אמרה לי, למה לא עכשיו? אתה אומר דברים יפים, חשובים. למה לא עכשיו? ואז פתאום אני ממש שמעתי את עצמי, אומר לעצמי, באמת למה לא עכשיו? צודקת. ועוד התחלתי לחשוב מה אני יכול לשנות בחיי היום כדי להתאים את עצמי לאני העתידי שלי. במקום לחכות לפנסיה או לא יודע לאיזה תקופה. אמרתי נכון, אני אומר את זה לאנשים. כל מה שאתה רוצה לעשות בפנסיה, כן, אתם עוד לא עובדים, אבל לא משנה, אתם... תתחילו לעבוד כמה שנים, אתם תשמעו לפעמים את הדיבורים, איזה חלומות. כל מה שאתה רוצה לעשות בפנסיה, אתה עושה היום, ואם לא, אתה... מילה, פגר, לא יודע מה. כל מה שאתה רוצה לעשות בפנסיה, אתה עושה היום. ואם לא, אתה בבעיה רצינית ביותר עם האני העתידי שלך. כי אף אחד לא מבטיח לך שתהיה פה מחר. אז לא מדבר לך בפנסיה. אף אחד לא מבטיח לך שתגיע ליום כיפור הבא. תגיד, מה נסגר? איך אנשים חושבים כל כך קדימה? אפשר תוכניות בגדול, בסדר, כדי להערך. אבל כל מה שאתה רוצה לעשות, תעשה עכשיו. לא הכל אני אצליח, פחות חלק. אני אשאף. לא לשמור שום דבר לתקופה אחרת. לא אומר עכשיו אכול ושתו כי מחר נמות. אני לא מתכוון לזה. אני מתכוון, תחיה הכי נכון לפי עולם הערכים והרצונות הפנימיים שלך, וגם בתוך זה יש את התחביבים שלך היום. אבל כשאני אצא אדם כל החיים רצה ללמוד כלי נגינה. כל החיים, יש לו דם, אין לי זמן, אין לי זמן, אין לי זמן, אין לי זמן, אין לי זמן. כל הזמן ככה. בתת מודע אומר, נכון, אין לך זמן, אין לך זמן, כי ככה הוא אומר לעצמו. אומר, בפנסיה אני אלמד כלי נגינה. אז הוא נפטר בגיל 66. או כשהוא יוצא לפנסיה, יש לו פתאום איזה מגבלה בריאותית שלא מאפשרת לו. לא חבל. ביום שבו רצית ללמוד, ועלה בדעתך הרעיון, תירשם לחוג. תיקח מורה פרטי. מה זה הדבר הזה? לא שומרים שום דבר לעתיד. כל מה שרוצים עושים היום. שוב, לא הכל נצליח, אבל מה שאפשר, ודאי שאנחנו נעשה. לכל זמן, יש דברים שזה באמת לא הזמן שלהם. אני רוצה לבחון את ההורות שלי. לאט, קודם תמצא אישה. ואז שיהיה פרי בטן. ואז, בעזרת השם. ובכל זאת, אפשר לבחון את ההורות גם עכשיו, במידות, בקשרים חברתיים, וכן הלאה. לא, יש דברים שזה טוב, זה עוד לא הזמן. אני רוצה להיות, לא יודע, מרצה באוניברסיטה. שנייה רגע, צריך ללמוד, לאט לאט. תואר ראשון, תואר שני, דוקטורט. אוקיי, חברים, יפה מאוד. מי עוד? עוד מישהו ככה, משהו שהרגיש שהשתנה אצלו, שהוא שם לב אליו בכתיבה, או שאלה מחלישה שהפכה למעצימה. משהו שהשתנה בצורת החשיבה, בתוך הכתיבה היומיומית, שבוודאי כולכם עושים אותה, זה אני אפילו לא שואל. כי זה פשיטה, אמרנו, זה לא שיעור ככה, רק בשביל שיעור דמי. עיקר העבודה היא שלכם אחרי השיעור. כן?
למי עזרתי כאילו באותו יום?
כן?
באותו יום כאילו לא עלה לי איזה משהו, וכאילו אותו כדי מחשבה, נזכרתי שהייתה איזה מישהו מבוגרת שנפל לה איזה משהו, ועזרתי לה כאילו להרים את זה. כאילו תוך כדי העיון, כאילו זה עלה לי.
וזה, אתה אומר, שמת לב לזה כי היית צריך לכתוב. אתה אומר, ולמלא הכתיבה, אולי כש...
יותר כאילו על להיין.
מה הכוונה לעיין?
כאילו,
לבחור להרהר בזה, לשהות בטוב שעשית, ולא לראות אותו כמובן מאליו, כמו הרבה דברים שאנחנו עושים. אוקיי, יפה מאוד. מי עוד? עוד משהו שכתבתם לעצמכם? רק בוא נשאל רגע את שאלת השאלות. מי כאן כותב כל יום את הפקל היומי? כל יום. כרגע אני שואל על כל יום. כל יום. מי כותב? מי כותב 50% לפחות מהימים את הפקל היומי? זה אצבע או שאתה מתלבט? מי לא כותב את הפקל היומי? יפה. אז חברים, אנחנו חוזרים על מה שאמרנו. כדי שלא יהיה דיבורים בעלמה, מה שאנחנו עושים פה, צריך לעבוד. צריך לכתוב. באמת, השינוי ייקנה על ידי עבודה אישית. השיעור הזה הוא רק סטארטר לעבודה שאתם תעשו עם עצמכם. ומי שיעשה עבודה יחווה שינוי. ומי שלא, הוא לא יחווה שינוי. וכאילו זה יהיה איזשהו ידע שפעם למדנו. שיתור היה נחמד, חלק היה מעניין, נשאר כוח, לא עשה איזה שינוי גדול. בטח שלא עשה שינוי, לא עשתה כלום. לא עשתה כלום. למה שזה יעשה שינוי? אף ידע לא יכול לחולל שינוי. אין אף סדנה שיכולה לשנות חיים. אף סדנה של המאסטר, של המאסטרים של הכי מומחים בעולם. לא. ההתמדה והתרגול העצמי של הסדנה או של השיעור בחיי האישים, הם ייצרו שינוי. אף אירוע חד פעמי לא יכול לייצר שינוי. גם לא סדרה שנתית. רק ביום שאני בוחר להכניס את זה לחלק מהעבודה היומיומית שלי, אני אזכה להתחיל לקצור את הפירות. בסדר, זה חשוב לזכור. לכן אני אומר לפעמים הבאות, תהיו חזקים. הלאה. החוק הבא, חוק הפשטות. מי קורא מהלוח? חוק הפשטות, חוקי התת מודע. הלאה, קרא, מי קורא?
הלא מודע מקבל דברים ברמה בסיסית ופשוטה. הוא לא מפקפק בשום דבר. כל מה שהמודע יזרים לו, הוא יקבל כאמת. הרבה מהאמונות שלנו הוטבעו בנו בילדות שלא יכולנו לבקר אותן. תפקידנו כבוגרים לתכנת את עצמנו מחדש.
יפה מאוד. אז דיברנו פעם שעברה שעד גיל 7 אין לנו בכלל מודע. הילד חי את התת מודע, מדמיין שקורים דברים, רוצה שיקרו דברים לא בקצב הטבעי של המציאות. רוצה עכשיו, אבל זה עוד לא, חכה, בננה ירוקה, לא אני רוצה עכשיו בננה. הוא חי בתת מודע, הוא חי בעולם הרגשות, הוא חי בעולם שבו יש אין סוף אפשרויות וכן הלאה. והילדותיות הזאת שיש בתת מודע היא מייצרת את הפשטות. פשטות זה אומר שאנחנו צריכים לדבר עם עצמנו בשפה פשוטה. ולהגיד לעצמנו דברים פשוטים. ככל שנגיד לעצמנו דברים יותר מסובכים, יהיה יותר קשה לגשת איתם לתת מודע. לכן אם שמעת רעיון גדול ווואו, אבל הוא מורכב מדי, אתה צריך לפשט אותו לעצמך, כדי שהוא יחדור לתוכך. כי אם אתה רוצה שדברים יקנו שביטה באוצר הזיכרונות האינסופי שלך, שהוא זה שמפעיל אותך יום יום, אתה צריך שזה יהיה פשוט. תכף תראו, זה יהיה קשור לדברים שנראה גם בהמשך. דברים פשוטים חודרים יותר עמוק מדברים מסובכים. דברים מסובכים נעצרים במודע. אולי תזכור אותם, אולי לא. הדברים שהם נאמרים בפשטות, כנה ונוגעת, הם אלה שנכנסים פנימה ומתיישבים על הלב, באוצר התת מודע, והופכים להיות חלק מהאמונות והערכים שמדריכים אותך. לכן אם אתה שומע איזה שיעור עמוק מאוד, מאוד גבוה, מאוד זה, ואתה אומר, אבל קרה פה משהו, תנסח לעצמך 2-3 משפטים פשוטים, מה אני לוקח? מה אני לוקח? אני אומר את זה תמיד לאנשים, סיימת לימוד, ספר מוסר, ספר אמונה, ספר קבלה, כל ספר שהוא, תרשום לעצמך פנקס תובנות, מה אני לוקח מהשיעור? תרשום לעצמך משהו פשוט שאתה בוחר ללכת איתו. המשהו הפשוט הזה יחדור לתוכך ויפעיל אותך ויהפוך להיות חלק מצורת החשיבה והרצון שלך הרבה יותר מכל מה שקראת בספר. כי את רוב מה שקראת בספר אתה תשכח. נכון, כמה כבר אפשר לזכור. קראת ספר שלון, שלם. את רובו אתה תשכח עוד איקס זמן. מה אתה תזכור? אז כאן אנחנו אומרים את הדברים שהפכת אותם לפשוטים. כן? ואז באופן שזה נהיה חלק ממך, מהאמונות שלך, מהערכים שלך. לכן אני אומר, עצה מאוד חשובה, סוף כל לימוד, אני אומר כמה שיותר, לא עכשיו אגיד לכם כל, כמה שאתם יכולים, בסוף כל לימוד, תקראו לזה פנקס התובנות. אני אומר לכם, גילוי לב, אני, יש לי עד היום פנקס תובנות. יש לי אותו משיעור א', יש לי אותו בתיק. יכול להראות לכם בלי להסתכל פנימה. פנקס תובנות עד היום, שיעור א', יש לי אותו. חשוב מאוד, אתה, מה אני לוקח? מה שכתבת, זה בטוח שלך. כל היתר מוטל בצפה בספק. ככה זה. הלאה, חוק השלילה. מי קורא לנו? כן.
לא לראות משהו פירוש,
לחשוב על משהו, וזה לא לעשות. חשוב לדבר איתו, תלוי בדיוק, מה אני כן רוצה, ומה אני לא רוצה. יפה מאוד. אם אני אומר לכם עכשיו, לא לחשוב על פיל ורוד, עם זנב כחול, עם ציפור שיושבת לו על הקצה של החדק, לא לחשוב. שהוא אוכל עכשיו חציר, והוא דורך על... לא לחשוב. אז מה שאתה עושה, אתה חושב. בגלל שהתת מודע שייך לעולם תמים, לעולם פשוט, לעולם לא ביקורתי, כמו שאמרנו פעם, לכן הוא לא מבין, לא. הוא צריך הוראה מה כן לעשות. כמו שאתה אומר, אני יושב עם בחור, על מה אתה רוצה לעבוד? על מידת הכעס. מה המטרה שלך? אני לא רוצה לכעוס. מבחינתי זה לא מטרה. לא לכעוס זה לא שווה כלום מבחינתי. מה זה לא לכעוס? לא לכעוס. לא לכעוס, לא לכעוס. אז מה כן לעשות? לא יודע, לא הגדרנו. אמרנו לא לכעוס. אבל ההפך מלא לכעוס הוא איזשהו כן. זאת אומרת, בסוף יש איזושהי תגובה. בסוף יש איזושהי רגש שם. בסוף יש איזו התנהלות שם במקום הקש. אתה לא רוצה שזה לא יהיה. אין כאן שום ציור. לכן, דיבורים שאנחנו מדברים עם עצמנו, אני לא רוצה, או אני רוצה להפסיק, או יותר לא לעשות, או כל הלא הזה, זה לא נחשב מטרה. ולכן התת מודע לא יתגייס לרצון שלך, כי אין לו שמץ מה אתה רוצה שיקרה בפועל. מה אתה רוצה שיקרה בפועל. אין מטרות שמתחילות בלא. אצל התת מודע ואצל אדם שרוצה להשיג את המטרות שלו. אוקיי? לכן חשוב מאוד. כל הוראה שאתם מייצרים לעצמכם, בדיבור הפנימי, או שאתם כותבים איזה מטרה, או וכן הלאה, תמיד תנסחו אותה בצורה חיובית. אז מה נגיד, אם אדם רוצה לא לכעוס, אז מה הוא, אז איך הוא יגדיר את זה? אני רוצה להיות רגוע ושלב כשקורים דברים שבעבר הכעיסו אותי. סתם דוגמה. אוקיי? אני רוצה לפרש חיובי וממילא להרגיש חיובי כשמתרחשים דברים שבעבר הכעיסו אותי. אוקיי, אז אני מבין. אתה רוצה לפרש חיובי, להרגיש חיובי. מה זה חיובי? שלב, נינוח, רגוע. כאשר יש סיטואציות שבעבר הכעיסו אותי וגרמו לי לצעוק, לקנא, לנקום, לא יודע. זאת אומרת, זה חוק חשוב בהצבת מטרות. כל לא שיש לכם בראש, אוטומטית תהפכו אותו לכן. ורק אז אפשר להתחיל לעבוד. אם לא, אנחנו לא יודעים איך לעבוד. יודעים איך לעבוד אם כן. חוק הבא. חוק הדומה. מי קורא לנו חוק הדומה?
חוק הדומה. הלא מודע מחפש משהו שהוא כבר מכיר. דומה מושך, דומה. מצווה ועורר את מצווה. אם נתרכז בדברים שליליים, הוא יחפש עוד דברים יותר סוג. אם נתרכז בחיובי, הוא יחפש אותם.
יפה מאוד. חוק הדומה. שימו לב, תת מודע, אם פעמיים נכשלתי במבחן או בטסט, ואני חושב על זה שוב ושוב שנכשלתי, זה עובר לי שוב ושוב, אני מרשה לזה לעבור, אז מה התת מודע יעשה? הוא ייתן לי עוד ועוד דוגמאות שבהם נכשלתי. אם עכשיו אני רוצה לקפוץ על רמפה עם אופניים, ועובר לי בראש איך שברתי רגל לפני שנה, ואיך לפני שנתיים, לא יודע מה, עשיתי סלטה בבריכה, נפלתי על הגב, וואלה, כולם צחקו עליי על החבטה שחטפתי שמה. מספיק, נגיד, אירוע שתיים שאני מריץ לפני שאני עולה על הרמפה עם האופניים, אוטומטית התת מודע, הוא הולך איתי. כי הדומה מוליד את הדומה. הוא ימשיך להביא לי עוד ועוד דוגמאות לזה שאני עלול ליפול. לזה שרוב הסיכויים... אני עכשיו פה, אני אפגע בניסיון הזה. כי התת מודע, אמרנו, הוא ילד טוב, הוא צייטן. הוא תמיד מביא לך משהו דומה למה שאתה מעוניין בו. יש מאגר אינסופי של זיכרונות, של אירועים, ילדות, נערות וכן הלאה. הוא תמיד יביא לך את מה שזה. לכן, כן? אם אתה מסביעו, אם אתה מסביעו, אז הוא רוצה עוד ועוד מזה. אין, אולי זה דומה, רק שפה באמת זה קשור יותר להתנהגות. אנחנו מדברים יותר על מחשבות. יותר על מחשבות. אז, אתם זוכרים, דיברנו על זה פעם שהבן שלי פחד לרדת את הרמפה עם הזוכרים, עם הקורקינט. אז אני הזכרתי לו, אחרי כל הניסיונות לשחד, אני פשוט הזכרתי לו את האירוע הקודם שהיה לו פחד, הוא התגבר והצליח, שהוא קפץ בשטף. הדבר הזה כנראה הציט לו איזה שביל, איזה נתיב של הצלחה, חוויות של הצלחה, אולי עוד אירוע או שתיים שהוא חשב בינו לבין עצמו שהוא הצליח בהם, והדבר הזה נתן לו כוח לקיים את האתגר הבא. מה זה בעצם פקל סוף יום? מכאן תבינו את החשיבות שלו. למה כל התבודדות מתחילה בעין טובה? תודה. אסירות תודה. לאלוקים, לעצמי, למשפחתי. למה התבודדות מתחילה בעין טובה? פקל סוף יום מתחיל בעין טובה. במה הצלחתי היום? איזה טוב עשיתי למישהו? על מה אני יכול לומר תודה? מה יכול לגרום לי לחייך היום? מה זה כל השאלות האלה? זה שאלות שמכווינות את התת מודע, מבקשות, דורשות ממנו, לייצר כל הזמן, כל היום, אירועים חיוביים. אירועים של הצלחה, אירועים של נתינה, אירועים של טוב. גם התפילה, אפשר לומר, גם התפילה. ואם אתה דורש את זה מהתת מודע בכל סוף יום, אז ככל שתחזרו על זה יותר, אתם תגלו שגם באמצע היום, אתם אוטומטית כל הזמן תריצו דוגמאות של טוב, של נטילה, נתינה, של הצלחה, של תודה, של זה. כי התת מודע פשוט התרגש, אתם תמיד מבקשים ממנו דברים כאלה, אז זה מה שהוא ייתן לכם. ואחד שכל הזמן האשימו אותו בבית, וביקרו אותו, ואמרו לו כמה הוא גרוע, וכמה הוא עצלן, וכמה הוא, וכמה הוא, וכמה הוא, בעצם הכריחו את התת מודע שלו לייצר דפוס, שכל הזמן מחפש את הכישלונות, את החסרונות, את הליקויים. אז גם אם הוא מצליח, הוא אומר לעצמו, לא, לא, לא הצלחתי. יש אנשים, קשה להם לקבל מחמאות. אתה מחמיא לו, לא, יכולתי יותר טוב. לא, זה לא היה מספיק טוב. כל הכבוד לך. לא, לא, אבל יש לי דברים אחרים לא טובים. יש לי איזה אחד פה שאני מדבר איתו על הדברים האלה. אתה רואה כאילו כל הברירת מחדל שלו היא רעה. כי ככה הוא התרגל לחשוב על עצמו, הוא לא יודע, ההורים שלו, הוא לא יודע. ואם הוא עושה לכולו רוצה פוקוס? מה זה לא רוצה פוקוס? עין, עין הרע כאילו? בסדר, אני אומר, זה סתם שריטה שכדאי להתגבר עליה. מי שלא מקפיד, לא מקפידים עליו, לא צריך עכשיו יותר מדי, אבל בסדר. באיזון, במידה, איך אומרים, לא להיות קיצוני. השאלה אם במקביל, אדם בליבו כן רואה את הטוב, כן חווה את הטוב, כן מרגיש את עצמו כטוב, כן זוכר את ההצלחות, כן זה. או שמה, כשמה שהוא אומר לאחרים, זה גם מה שהוא חווה בליבו, לפעמים. לכן אני אומר, מאוד חשוב, הפקל סוף יום הוא מאוד מאוד חשוב. כי הוא זה שמעצב דפוס חדש בחשיבה, בתת מודע, במה שאנחנו מבקשים שיקפוץ. ומה שתבקש שיקפוץ, זה הכל לפי הבקשה שלך, זה חוק הציות. אז מכאן החשיבות לחוק פקל סוף יום שאמרנו. הלאה, חוק הרגש, מי קורא לנו? מלווים אליו. עוצמת. יפה. יש התת מודע, שוב אמרנו, עולם הרגשות. אין בו ביקורת שמכניסה פרופורציה לסיטואציה. בטח ובטח כלפי חוויות שקרו לך בילדות. ככל שהיה שם יותר רגש, זה נכנס יותר עמוק לתת מודע. זה נקודה מאוד חשובה. רואים את זה אצל ילדים, אבל לא רק. מספיקה פעם אחת כדי ליצור פוביה לכל החיים. פעם אחת. שאמא שלך עלתה איתך למעלית שהיית בן 4, או 6, או... פעם אחת. והיא ממש התחילה לפחד, או שהמעלית נתקעה, והיא צעקה, ו... נגמר הסיפור. הילד חווה חתיכת טראומה באותו רגע, כי היא דרך אמא שלו. ומאותו רגע יש לו פחד ממקומות סגורים, קלסטרופוביה, או מעליות, או בכלל מקומות סגורים. לא יכול להיכנס למנהרות, לא יכול להיכנס לזה, לא יכול להיכנס לזה. חדר חשור, תדליק אותו. מסכן. עם אמא שלו, ברגע שהמעלית הייתה נעצרת, וואי, איזה כיף, עכשיו הזדמנו, יש לנו עוצר זמן עכשיו, עד שנגיע לקומה. פותח את הפלאפון, מראה לו איזה משהו מצחיק, תוך כדי מתקשרת לזה של המעליות, או לוחצת על הפתח דלת, לא יודע מה, לא היה טראומה, לא היה כלום. הפעם הראשונה שילד קטן מחזיק ג'וק ביד, מחזיק זה, זה התגובה של האמא היא קריטית. אם זה בשוויון נפש, סבבה. אם האמא נתנה את הצעקה של החיים, הילד לא מבין מה קרה. נכנס ללחץ. והלחץ התקשר לו עם הג'וק, למרות שהג'וק לא אשם. תפתח פחד מג'וקים או מהכבישים. נו, בסדר, מה לעשות? יש לך ילדים, קחי אחריות על עצמך. ומהצד החיובי, מאוד מאוד חשוב, בעיקר מול ילדים, שאתה פונה אליו בקטע חיובי, תפנה עם רגש. כשאתה מחמיא לילד בצורה מאוד טכנית ויבשה, זה לא חודר. זה לא חודר. לכן זה לא נקלט מספיק בדימוי העצמי של הילד. אבל אם אמרת לו את הדברים עם דמעות בעיניים, והוא ממש מרגיש שאתה אומר לו את המחמאה הזאת עם רגש, עם הלב, הילד ירגיש את זה. זה יחקק לו בתפיסה הכי עמוקה של הזהות שלו. אתה כבר מחמיא לילד, תחמיא לו עם רגש. אל תחמיא ככה, תראה. ככל שתפעיל אצלו רגש באותו רגע, אתה בונה אותו לכל החיים. ככל שתדבר רק ככה רגיל טכני, זה לא... נחמד. נחמד, בקטנה. אותו דבר בשיעור. אם אנחנו בשיעור, נביא סרט, נביא שיר. אם אני אספר סיפור אישי, אם יופעל רגש כלפי הנושא הנידון, כלפי אותו אידיאל, כלפי אותו ערך, זה יחדור לכם לתת מודע. וזה יפעיל אתכם וזה יהיה חלק מהאמונות והערכים שלכם, כל החיים. אם אני לא אצליח להפעיל רגש אצל השומעים, אז יישאר שכל. הרוב יישכח, חלק ייזכר, וזהו. זה מאוד חשוב. כדי שדברים ישקעו בתת מודע, צריך רגש. חשוב מאוד הדבר הזה. בכל, מול ילדים, מול מבוגרים, מול אנשים, כל דבר. אתה רוצה השפעת אמת? צריך רגש. צריך שיהיה רגש. אז נכון. ברור. נכון? זה קשור לזה. כל מיני כיוונים אפשר לחשוב על זה. החוק הבא, חזרתיות. מי קורא לנו? חזרתיות.
חזרתיות. ישנם אירועים שלא מודע זוכר בפעם אחת, במיוחד אם היה שם רגש גדול. אבל באופן כללי, כדי שהוא יבין ויטמיע שהדבר משמעותי עבורנו, צריך לחזור שוב ושוב על אותם אמירות. לכן כל תרגול...
לא משנה, כאן זה ב-NLP, אבל זה לא רק, זה בכל דבר. חברים, זה דבר חשוב מאוד, מאוד, חוק החזרתיות. אדם הרבה פעמים מגיע לתפיסה אמיתית שמעוניין בה, שמתיישבת עם לבבו. הוא כבר רוצה בה, או רוצה באיזה שינוי במידות, או כבר ספית כבר, זהו, הוא רוצה את השינוי הזה בהתנהגות, הוא רוצה כבר, לא יודע, לקום התפילה... להיות יותר ככה ברוגע, כבר זהו, החליט. ואז מגיע שעת נימוס, החליט כבר על הדיאטה. הוא החליט כבר שהוא מפסיק לעשן. הוא החליט כבר ובירר לעצמו כל מיני דברים שחשובים לו. אבל אז מגיע שעת הניסיון, ופתאום האדם מוצא את עצמו ומתנהג את ההתנהגות הישנה. אדם יכול כל החיים לרצות בשינוי, במיוחד במידות, אבל לא רק. וכשמגיע הרגע, הוא מתנהג לפי ההתנהגות הישנה. כי יש משהו בתת מודע שלא בקלות מרשה לך לייצר שינויים. שימו לב, התת מודע הוא לא אוהב שינויים. כי כל שינוי מטלטל לו את הספינה שעליו האישיות שלך יושבת. התת מודע לא אוהב שינויים גדולים. הוא לא אוהב. הוא ישתמש בהמון תירוצים כדי להחזיר אותך לאותה התנהגות, גם אם היא רעה לך. אלא אם כן אתה תבהיר לו שאתה מעוניין בזה באמת. אחד הדברים היחידים שעוזרים לתת מודע, לקלוט שאנחנו רציניים ביחס לשינוי שאנחנו מעוניינים בו, זה אם נחזור עליו שוב ושוב 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 ושוב. זה יגדיר לתת מודע שיש כאן רצון מוחלט. ובאופן הזה אתה תרתום אותו לשינוי שאתה מעוניין בו. רואים את זה מפקד בצבא, איך הוא מכנה חיילים. הוא לא מדבר איתם איך ראוי להתנהג בשדה הקרב, ואיך ראוי להילחם, ואיך... כי בסוף בקרב הם יבואו והתנהגות, ההתנהגות האינסטינקטיבית שלהם, ככאלה שהם לא מיומנים כל כך. אבל... אם הוא יתרגל איתם שוב ושוב 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 את מה שהוא רוצה שהם יפעלו בשדה הקרב, אז כשיגיע שעת הקרב, אז באופן טבעי הם התנהגו את ההרגל שהמפקד הטביע בהם. רק על ידי חזרתיות אפשר לייצר שינויי עומק באמונות שלנו, בערכים שלנו, בצורת החשיבה שלנו, בהתנהגות שלנו. רק על ידי חזרתיות. כי בסוף יש ברירת מחדל שהורגלת בה. המוח שלנו בנוי באופן, זה נקרא, דיברנו על זה, נוירו-אסוציאטיבי. נוירו-אסוציאטיבי. כל פעולה שאנחנו עושים, והיה בה עונג או כאב, ועשינו אותה כמה פעמים, נגמר הסיפור. המוח לומד שהוא מעוניין בזה. או שהוא עומד להזהיר אותך מזה בפעם הבאה. ככה בעצם מתפתחת כל התמכרות, או כל התנהגות שלילית, או חיובית, שיש בה עונג או כאב. והמוח לומד. ברגע שהמוח לומד, זה בנוירונים, זה בחיוותים במוח, בקשר בין הנוירונים. בהתחלה זה סיב דק, אתה חוזר על הפעולה, נניח על הסיגריה, יש עוד סיב שמצטרף לקשר בין הנוירונים, חוויה של עונג, חברה, צחוק עם דחקות מסביב לאותה סיגריה, אז זה מגדיל את החוויה. עוד כמה סיגריות, עוד סיבים, עוד סיבים, עוד סיבים בין שתי הנוירונים, עד שזה נהיה חתיכת סיב עווה, כלומר התמכרת. עכשיו יהיה יותר קשה לפרום את הסיבים האלה. עכשיו כבר צריך ממש תהליך אינטנסיבי של המון 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 פעמים, של התמודדות, של כלים, שלא תאשן 20, 30, 40, 50 פעם, ברגע של התעוררות של רצון, אתה לאט לאט פורם את הסיבים שיש באותו נתיב נוירוני. אתה פורם כל פעם עוד סיב. כשאתה חוזר על זה, אתה פורם עוד סיב, עוד סיב, עוד סיב. אם תעשה את זה מספיק פעמים, הנתיב הזה, המוח יבין שאתה לא מעוניין בו יותר, הוא לא טוב לך, ולכן הוא ישמיט אותו מהמוח, ואתה כבר לא יהיה לך כבר את הצורך הזה. יכול להיות שבמקביל פיתחת נתיב חדש, שדווקא כדורסל משמח אותך ברגעים של שיעמום ומצוקה. פעם זה היה סיגריה. או הסמים, או התנהגויות כאלה ואחרות, או סדרות, או פלאפון. יצרת נתיב חדש. ככל שחזרת על הנתיב החדש, שיש בה עונג באופן חיובי, אז המוח לומד שבזה אתה מעוניין. אז הוא קושר נתיב חדש. עוד סיב, עוד סיב, עוד סיב, עד שזה נהיה חבב אל עווה, וזהו, זה הברירת מחדל שלך. אם תרצו, יש נהר שזורם. אתה רוצה לסלול, לחצוב, נתיב חדש בנהר, בהתחלה תסלול, יזרמו מים, ואז זה יתייבש. יזרום, יתייבש. אבל ככל שתחפור שוב ושוב את אותו נתיב, אז יהיה מספיק חזק, והנהר יזרים לשם, ואולי אפילו זה יהיה הנתיב העיקרי. ככה זה עובד במוח. זה נקרא, המוח לומד באופן נוירו-אסוציאטיבי, על ידי החזרתיות שלנו, זה כאילו אסוציאטיבי, נוצרים שינויים בנוירונים. ובהתאם לזה, לדרישה של המוח מאיתנו לשוב לאותו רגע, לאותה התנהגות, לאותה התמכרות, לאותו... אוקיי? ורק חזרתיות יכולה לשנות דברים בדפוסי החשיבה, בדפוסי הצריכה, בדפוסי ההתנהגות. אתם יודעים שבהלכות תפילה, מיד בפסח אנחנו מפסיקים להגיד... בפסח מה אנחנו מפסיקים להגיד? משיב הרוח ומוריד הגשם. נכון? יום דום ראשון, תיקון, אה? אז מפסיקים להגיד משיב הרוח ומוריד הגשם. אבל מה קורה? אתה אומר, רגע, רגע, אני לא בטוח אם אמרתי או לא אמרתי משיב הרוח. מה לך? כנראה שאמרת משיב הרוח ומוריד הגשם שוב. למה? כי זה הברירת מחדל. למה שזה ישתנה? מה עשית כדי שזה ישתנה? מה אומרת ההלכה? בסדר, זה נכון, אבל שנייה לפני זה, אלא כמה ימים ההלכה הזאת תקפה, שימו לב, 30. 30 יום. למה? 30 כפול, 3 תפילות, 90. חז"ל כיוונו למה שחלק גדול ממדעי המוח אומרים היום. תראו מה זה. כיוונו. לפי הרבה דעות במחקר המדעי, כדי להפר נתיב של התנהגות במוח, בנוירונים, צריך 90 ימים. צריך 90 פעמים. מדהים. זה מה שחזל אומרים. 30 ימים כנראה אמרת משיב הרוח. אבל אם 30 ימים אתה מתאמץ להגיד מוריד הטל, כנראה פרמת את הסיבים של החבל הזה, של משיב הרוח. וחזקה עליך שאמרת כבר משיב הרוח. מדהים. 90 ימים. זה מה שנקרא חוק ה-90. ככה לפי חלק מהמדע, יש מי שאומר 66 ימים. זה מחלוקת. יש מי שאומר 90 ימים, יש מי שאומר 66 ימים. כך או כך, צריך לא מעט ימים רצופים. זה בעצם חוק החזרתיות. אם אתה רוצה לייצר שינויים בצורת החשיבה שלך, באמונות שלך, בערכים שלך, בהתנהגויות שלך, בכל מיני דברים שאתה לא מעוניין לעשות אותם יותר, אתה צריך התמדה. אתה צריך חזרתיות של 90 ימים, יש אומרים 66. בסדר? בטח ובטח בשינויים עמוקים. לכן אני שוב פעם חוזר ואומר, הפקל סוף יום, חשוב לעשות אותו כל יום. כי אם אתה רוצה לשנות דפוסי חשיבה, ודפוסי תפיסה עצמיים, שזה ממש במוח, זה בהרגל העמוק שלך, אתה צריך לעשות אותם באופן עקבי. טוב, דבר הבא ואחרון, חוק התמונה הברורה. חוק התמונה הברורה. דבר אחרון. מי קורא? בוא בקול רם שישמעו אותך פה בהקלטה.
כשנותנים ללא מודע תמונה ברורה לאן ללכת, הוא יעשה הכל כדי להגיע לשם. התמונה צריכה להיות מורכבת מכל החושים שלנו. ראייה, שמיעה ותחושה. ככל שהתמונה תהיה יותר מפורטת, גדל הסיכוי שהוא יגיע לשם.
כן, זה בעצם ההפך של להציב מטרות לא על דרך השלילה אמרנו, אלא על דרך החיוב. זה חוק מאוד חשוב גם. התת מודע אוהב דימויים, משלים. סיפורים, כמו ילד, זה עולמו, אמרנו, זה ילד. וככל שאתה תיתן לו תמונה ברורה, למה אומרים שתמונה שווה 1,000 מילים? אני יכול לתת הרצאה על משהו, עם רעיונות, עם קושיות, עם הבנות, עם תובנות, אתה רק תראה תמונה אחת שמשקפת את תכלית העניין, זה יכול להשפיע לפעמים יותר מכל המילים שאמרת. למה? כי אתה תמונה מופעל. מתמונה ברורה הרבה יותר ממילים, הרבה יותר מדיבורים. וסרט יכול להשפיע על התת מודע הרבה הרבה יותר מתמונה, כי זה אוסף של המון המון תמונות. ודיברנו על זה כבר, שסרט זה חצי ישיר לתת מודע. כי יש משהו שכשאנחנו צופים, המודע נופל, לכן מתרגשים וכאילו שזה באמת קורה. תבינו איזה עוצמה אדירה יש לסרט. איך זה מעצב תודעה, זה מעצב אני, זה מעצב לאדם תפיסת מציאות. עולם הסרטים, שבסדר, הילד רואה סרט. אנחנו לא מבינים איזה השפעה יש בזה. הסרט, על פי מחשבת הבמאי ועיוותי לבבו, מציג לילד מהי מערכת יחסים, דרך הסרט. כי יש מערכת יחסים, בין איש לאישה. הוא מציב עליו את תמונה, מה זה איש? הנה זה הגיבור, זה שלא בוחר. הילד הבין כבר, זה הוא לא צריך לדבר איתו על זה. לא צריך לדבר איתו, הוא הבין. יש לו המון תמונות בראש של זה. מה זה אישה, מה זה עולם, מה זה בעלי חיים, מה זה ערכים, מה זה אמונה, כל הדברים. הוא הבין, הוא ראה את זה בסרט. אתה יכול לדבר הרבה, להסביר הרבה לילדים, לתלמידים, אבל בראש יש לו כבר המון המון תמונות. והתמונות האלה שקעו בתת מודע, עיצבו תפיסות, חיים, תפיסות עולם, ערכים, אמונות, הכל כבר יושב פה. ברור שאפשר לשנות, אמרנו, אפשר לשנות הכל, המוח הוא גמיש, זה בסדר. אבל להבין איזה כוח יש לתמונה ברורה שאדם רואה. ולא רק, ראייה, שמיעה, תחישה. ראייה זה כביכול התמונה או הסרט. שמיעה זה הצלילים, אני יכול להשמיע שיר טוב, פורט על מקומות שכל הדיבורים בעולם לא יכולים להגיע. זה שמיעה. תחישה זה שאדם ממש נוגע בזה, חווה את זה, ממשש את זה. אני יכול לדבר איתכם עד מחר על צדקה. אבל כשאתה בא רואה אני, רואה את הבכי שלו, נותן לו חיבוק, רואה איך הוא מתמלא בחיות, אז זה יותר מכל הדיבורים. ראייה, שמיעה, תחישה. ככל שאתה תצליח יותר לחוות את מה שאתה מעוניין שיקרה לך, לדמיין את זה, לראות את זה, לשמוע את זה, זה קשור להמון דברים. זה קשור להצבת מטרות. אתה רוצה איזשהו שינוי? אין בעיה. אז לא רק לא על דרך השלילה. בוא, תגיד לעצמך, מהו השינוי שאתה מעוניין בו? תדמיין אותו. תדמיין את עצמך שם. איך תהיה? איך תיראה? איך זה ייראה? איך תשמע? אדם אומר, אני רוצה להיות יותר שמח. לא, לא הבנתי כלום. זה כמו שאתה אומר, כותב לווייז, אני רוצה להגיע לבאר שבע. איפה הוא ייקח אותך? אדם על הכניסה לעיר, איפה שבאנו. זה לא קונקרטי. הוא צריך תמונה ברורה. צריך תמונה ברורה. אותו דבר פה. אני רוצה להיות יותר שמח. זה לא תמונה ברורה. אתה תמודה, אין לו מה לעשות עם זה. כי זה לא תמונה ברורה. אם אתה תגדיר לו, איך אני נראה שאני שמח? איך אני נשמע כשאני שמח? איך אני מרגיש כשאני שמח? מה אני עושה כשאני שמח? כן? מה אומרים עליי כשאני שמח? מה אני? אוקיי, אני מתחיל להבין את זה, אני רואה תמונה של זה, אני ממש רואה אותך שמח. וככל שאני אכתוב לעצמי הגדרה מאוד ברורה של המטרה הזאת, שלהיות שמח, ואני גם מדמיין את עצמי פעם ביום, פעמיים ביום, איך אני נראה כשאני שם, ראייה, שמיעה, תחושה, התת מודע הוא את כל המנוע שלו מפעיל בשבילי. אבל אם אני מדבר דיבורים מאוד כלליים, מאוד לא מדויקים, לא לכעוס, רוצה להיות שמח, דיבורים מאוד כלליים, התת מודע הוא יתנגד. כי בלי תמונה ברורה, התת מודע לא הולך, הוא לא צועד. והוא המנוע שלך, הוא מצא את כל התירוצים, למה לא לקחת אותך לשם? כי הוא גם פוחד משינויים, אז מה אתה רוצה ממנו? הוא לא יודע מה יהיה, הוא מעדיף את המוכר. אז מה הוא צריך? אם אתה רוצה לעשות שינוי, רוצה להציב מטרות, רוצה את זה, אתה צריך לצייר את זה באופן חי לעצמך. ככל שזה יהיה ברור יותר, המנוע שלך ישרת את השינוי. חשוב מאוד שמציבים מטרות לעצמנו, כשמעוניינים בשינויים. יש שאלות על הנקודה הזאת של התמונה הברורה?
אם אתה מציב לעצמך איזה משהו, אפילו חומרי, שבסופו של דבר, או כמה שנים, או מה שזה לא יקרה, אתה לא תגיע לזה, אז זה יכול כאילו להרוס לך את כל הקו במחשבה, גם לאחר עוד כמה שנים.
שם תהיה לך נקודת בחירה. האם שוב לשאול את עצמך שאלה מכשילה, מחלישה וכן הלאה, או להגיד לעצמך, רגע, בוא אני אדגום רגע את יוסי שהוא הצליח. הוא הציב את המטרה והוא עשה את זה. מה הוא עשה שעזר לו להצליח? שוב, שאלה מעצימה. לא, איך זה שלא הצלחתי? איך זה שאני כזה לא מוצלח? הרי ניסיתי הרבה ולא הצלחתי, אז מה יהיה איתי? שאלות לא טובות. כלומר, זה תשאל, שאלה מעצימה. מה אני צריך לעשות כדי להצליח? לא הלך לי בשנה האחרונה בסיפור הזה. מעניין למה. מה אני צריך לעשות כדי להצליח? היה, יוסי הצליח, בוא נראה. יוסי, מה עשית כדי להצליח? אוקיי, אולי לא מצאת עדיין את הדרך. אז גם שם תהיה לי בחירה. אם, שוב, על פי אותו עיקרון. אוקיי, זה דרך חיים. מה שאנחנו אומרים זה דרך חיים אחרת, חיובית, מעצימה, אבל צריך לתרגל אותה. צריך לתרגל אותה. אוקיי, אז זה התמונה הברורה. בואו, צריך לסיים כבר. אני אתן לכם, כן, כן.
מה כאילו החזל אומר, כל העניין זה שאולי יש לנו 5% שאפשר להשתמש, ובכל השאר כאילו השם מקביל לנו. מה אתה אומר?
חזל, לא התייחסו 5%, 95%, זה לא...
שבסוף יש לנו כלי ממש חזק, כשאנחנו נבראנו בצלם, יש את כל השם ברות, אנחנו כל דבר מקושר, מדויק.
כן.
נבראנו כל כך הרבה דברים, אבל 95% כאילו אין לנו גישה אלינו. איך ממש להתאמץ ו...
כן, אז תראה, חז"ל דיברו על ערך החזרה, למשל, ככלי לייצר שינוי. שם זה יותר בהקשר של זיכרון, אבל גם בהקשרים של חטא ומצווה, נכון? אדם עבר עבירה ושנה בה, נעשית לו כיתר. כלומר, זה כבר חלק מהברירת מחדל. אתה מוצא בחז"ל כל מיני ביטויים שקשורים. האדם נמצא במקום שבו מחשבותיו נמצאות. טוב, זה הבעל שם טוב. וגם חז"ל רמזו לזה איפשהו. שמצרף מחשבה למעשה. מקום שמחשבותם של אדם נמצאים, שם הוא נמצא. זאת אומרת, יש פה כל מיני ניצוצות שנמצאים בחז"ל, בחסידות וכן הלאה, שמקשרים אותנו אל המקום העוצמתי של המחשבה. רק ברור שככל שהמדע מתפתח, אז הוא ממציא עוד ועוד תובנות וכלים שנותנים אפשרות לעבודה עם המחשבה, למשל, שחז"ל רצו שנעבוד איתה, כן? פגם במחשבה הוא במובן מסוים יותר חמור מפגם מעשי. הרהורי עבירה קשים מעבירה. גם אפשר לחשוב על כל מיני הקשרים. זו פגימה במרחב הכי הכי פנימי שלי. אם תרצה, בתת מודע, אם תרצה, בעולם הרוחני שלי. זו שאלה, איפה הנפש רוח נשמה ביחס למודע תת מודע? אפשר להתפלפל על זה. אבל אני חושב שבחז"ל יש לא מעט ניצוצות שהם קשורים. אבל ברור, טבעי הדבר שהמדע ממציא כלים להרבה דברים שהיו קיימים באופן גרעיני בחז"ל או בחסידות או בקבלה. אתה לא תפגוש עכשיו כל רעיון בדיוק כמו שבמקרה מצאנו את ה-90 יום. את ה-30 יום, כפול 3, התלבש.
זה דבר העניין שיש כמו שהביאו לך בית גדול, אבל מותח להיות בחדר אחד.
כן.
מה הקטע?
לא, מה הכוונה? אנחנו לא אמרנו שהתת מודע, אנחנו אמרנו הפוך. אמרנו שהתת מודע מפעיל אותנו כל הזמן.
אבל אין לך גישה,
לא, לכן אמרנו, צריך ללמוד את החוקים שעל פיהם הוא עובד. זה מה שלמדנו. אם אתה תפעל על פי החוקים האלה, אתה תוכל להפוך אותו כמנוע לשינויים שאתה מעוניין בהם. אנחנו אומרים, יש גישה על ידי עבודה נכונה, על פי הכללים האלה. אנחנו לא אומרים כמו פרויד. פרויד אמר, זה רק חלומות, רק היפנוזה, אין גישה, עזוב, אולי תבוא אליי טיפול של 3 שנים, אני אצליח לשחרר לך איזה סתימה. אנחנו לא אומרים ככה, כמו פרויד. אנחנו אומרים, יש גישה על ידי עבודה נכונה. אם אתה תעבוד לפי הכללים של התת מודע, לא לפי פרויד, לפי עולמות יותר אופטימיים שבאו אחריו, כן? אז אתה יכול לעבוד עם זה. אנחנו חיובים, אנחנו אופטימיים, לא אומרים שזה כל כך כמוס שעדיף שתתייאש. הפוך. יש כללים לתת מודע, ואם תפעל לפיהם, אתה תצליח לגייס אותם לשירותך, מה שאנחנו אומרים. אוקיי. רציתי לתת איזושהי משימה שקשורה לחוק התמונה הברורה. אבל אין לי זמן להגדיר לכם אותה. אין לי זמן להגדיר לכם אותה. בואו נראה אם נספיק להגיד את זה בשנייה. רגע לחשוב. טוב, אולי אני אנסה להגיד את זה ממש במשפט. תכתבו מכתב, תרשמו רגע לשאלות, תשכחו, מכתב לאני העתידי שלכם. שימו לב. מכתב לאני העתידי שלכם, נגיד של עוד שנה. תבחרו עוד שנה, עוד נגיד 10 שנים. בחירה שלכם, בסדר? עוד שנה, עוד 10 שנים. מכתב. אתם ממש יכולים לדבר עם האני העתידי. זה שאתם רוצים להיות בו. שיש שם תמונה ברורה של הציור, של מה אתם רוצים להיות עוד שנה, עוד 10 שנים. מה שאתם מרגישים שיותר נכון לכם. ותכתבו לו כל מה שאתם מרגישים צורך להגיד לו. וכשציימו, אז תכתבו מכתב תגובה שלו אליכם. לאני של עכשיו. ותהיו כמה שיותר זורמים עם זה. כמה שיותר פתוחים, זורמים. ואתם תופתעו כמה תובנות יכולים להיוולד מהתרגיל הזה. במה שנוגע להיום. אוקיי? זה תרגיל מעניין. או לעני של עוד שנה, או עוד 10 שנים. יכול להיות שעדיף לעוד 10 שנים, אבל מה שאתם רוצים. מי נועם יהיה? עוד 10 שנים. עוד שנה. תגיד לו מה שאתה רוצה להגיד לו, מה שאתה מרגיש. דבר איתו. לא יודע, דבר איתו מה שאתה רוצה להגיד לו. יש לך הזדמנות להתכתב עם מי שתהיה עוד 10 שנים. כלומר, אתם מבינים שלפני זה אתם צריכים לדמיין מי תהיו בעוד 10 שנים, או בעוד שנה. אתם צריכים לדמיין את זה, ואחרי שתדמיינו, תכתבו. זאת אומרת, אחרת אתה לא יודע למי אתה כותב. אוקיי, זה חשוב. קודם תדמיינו ממש, בתמונה ברורה, מי תהיו בעוד, נגיד, משנה, שנה, חמש, עשר, מה שאתם רואים, נכון? אחרי שיהיה לכם ציור של מי אתם בעוד איקס שנים שתבחרו, אחרי שתהיה תמונה, אז תכתבו לו מכתב. ואז הוא יענה לכם. אוקיי? הוא יענה לכם, ואתם עונים לעצמכם כאילו אתם הוא. בסדר? וכמובן פקל סוף יום, חבר'ה.